אנחנו ממשיכים ללמוד אורות התשובה בפרק י"ד. סעיף ג' דף קוף א', קוף א', בבקשה. הרב כותב, כשבאים לשוב בתשובה, אדם רוצה, מה זה באים לשוב בתשובה? אדם רוצה לעשות תשובה. רוצה לעשות תשובה, אבל יש דברים שמעכבים את התשובה. הוא רוצה תשובה זה תיקון. הוא רוצה לתקן, אבל יש דברים שמעכבים. אני אתן דוגמה, אדם ביחסי אנוש, יחסים שלו עם ההורים שלו, עם המשפחה שלו, עם חברים שלו. לפעמים יש משקעים ויש קשיים ויש... הוא רוצה לתקן, אבל הוא מעוקב, הוא לא יכול. לא יכול לתקן את, את המעוות, נאמר. אז הרב אומר כאן יסוד גדול. כשבאים לשוב בתשובה, כשאדם רוצה באמת לתקן, צריכים לדעת שאין שום מניעה בדבר. אתה יכול. אתה יכול. אין שום מניעה בדבר, אפילו אותם 24 דברים המעכבים את התשובה שהרמב"ם מביא, בעיקר ביחסים בין אדם לחברו, שמעכבים את התשובה. אפשר להתגבר ואין דבר שעומד לפני התשובה. כמו שאומרים, אין דבר עומד לפני הרצון, אין דבר עומד לפני התשובה. אני אתן לכם משל שתבינו. אתם יודעים, לפי יש תאונה, תאונה דרכים, שהתאונה היא טוטלוס. מה זה טוטלוס? מי יודע? מה זה טוטלוס? שאומרים לך. אובדן כליל. הרכב התרסק. יכול לקרות דבר כזה. בא השמי ואומר, לא, המכונית, אין מה לעשות, צריך למכור אותה לגרוטאות, אין מה לעשות. הפח נשבר ואנחנו ניצלנו. גם לי קרה פעם דבר כזה, הייתה תאונה קשה, ובא השמי אמר, אין מה לעשות, הפח נשבר כמו הרכב, אין מה לעשות. אז באמת, אחרי קנינו מכונית חדשה, אחרי כמה זמן, אני מקבל דוחות חנייה מהמכונית הישנה. אני אתפלא, הרכב ירד מהכביש, טוטלוס, נגמר. הלכתי לבר, מה קורה כאן? איך זה יכול להיות שאני מקבל דוחות על מכונית שבעצם היא לא קיימת? אומרים, מה פתאום לא קיימת? מה זה? זה מכונית חדשה, היא קיימת. מה מסתבר? יש אנשים שמומחים לתקן טוטלוס. אתה נותן להם גרוטה, והם משפשים אותה, משדרים אותה, מוכרים את האוטו מחדש. כי מכונית חדשה, יכול לקרוא דבר כזה? משל, כמובן, זה השאל. אני משל גם כאן. לפעמים האדם נדמה לו שהוא טוטלוס. אין לו סיכוי, הוא לא יכול לתקן. יש לו כל כך הרבה קלקולים, כל כך הרבה בעיות, שהוא באמת לא יודע מה לעשות כבר. אז מה עושה האדם כזה בדרך כלל? מתייאש. אבל אם אתה למדת אורות התשובה, אתה אומר, אין שום דבר שמעכב, אפילו מטוטלוס, אתה יכול לעשות מכונית חדשה. אפילו מאדם שהוא התרסק לכאורה, אתה יכול לשקם אותו, לבנות אותו. ליצור כאן אדם, תחיית המתים, כמו שאומרים, להחיות את האדם. זה מובן הדבר. זה מה שהרב אומר. הרב אומר, כשבאים לשוב בתשובה, צריכים לדעת, אתה צריך לדעת, ולהבין ולהאמין, אתה יכול לעשות תשובה. למרות הקושי, אתה יכול לעשות תשובה. לדעת שאין שום מניעה בדבר. אפילו אותם 24 דברים המעכבים את התשובה, תכף שמבקשים ובאים לשוב עליהם, שוב אינם מעכבים. נכון שהדבר לוקח זמן ומורכב והוא לא פשוט, אבל שום דבר לא מעכב. והסיבה היא פשוטה. ריבונו של עולם, הרוצה בתשובה, הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם שעוזר לעצמו. הבא להתאר, מסיים בידו. מסיים בידו. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה לעזור למי שעוזר לעצמו, אין שום מניע בדבר. אמנם זה לוקח לפעמים זמן, אבל אפשר לתקן. אני זקני כבר לבן. ולא פעם ולא פעמיים ראיתי חבר'ה שהתייאשו מעצמם כבר. והשתקמו מקצה לקצה. למה הם רצו לתקן את עצמם? לשוב. יש סיפור ידוע על רבי אליעזר בן אורקנוס. שרבי אליעזר בן אורקנוס היה בחור בן 28 נדמה לי. אבל מה, אבא שלו שהיה אורקנוס היה אדם עשיר מאוד. אבא שלו חשב שהילד הזה הוא לא מוצלח. מה שנקרא היום בלשון הפדגוגית טעון טיפוח. כיתה מיוחדת. יש כאלה שנותנים להם דימוי שהם לא מוצלחים. למה? ככה. אז הוא אמר, לך תחרוש במקום לעסוק בעסקים. תחרוש את האדמה. הוא היה בוכה כל הזמן, רבי אליעזר בן אורקנוס. אבא שואל אותו, למה אתה בוכה? הוא אומר, אני רוצה ללמוד תורה. לא, תורה, אתה לא מסוגל, אתה לא יודע א' ללמוד תורה. לך, תחרוש, אתה חורש בהר, בהר יש סלעים, וקשה בטח, בגלל זה אתה בוכה. לך, תחרוש בשדה, בבקעה, שם האדמה קלה, לא תבכה. הוא חורש ובוכה. וכל הזמן בן אדם הזה בוכה. מה אתה בוכה? אני רוצה ללמוד תורה. אף אחד לא מבין אותו. שאתה לא מסוגל לפתוח ספר, איך אתה רוצה ללמוד תורה? מה עשה אליעזר בן אורקנוס? מה הוא עשה? ברח. ברח מהבית. לאן הוא ברח, אתם חושבים? למכון מאיר. לירושלים, לא מכון מאיר. גם אז היה מכון מאיר. ברח לירושלים. ברח לירושלים, הלך לרבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי אמר, מה אתה רוצה? אני רוצה ללמוד תורה, והוא בוכה כל הזמן. כשלמדתי את זה בפרקי דרבי אליעזר, יש ספר נקרא פרקי דרבי אליעזר, במבוא הוא מביא את כל הסיפור הזה. אז שמה, אני שאלתי את עצמי, למה אתה בוכה? אדם בחור בן 28, יש כאן כבר הגיע מישהו לגיל 28? לא, הולכים צעירים מדי. בחור אומר, יש 28, בוכן, זה רגיל. אלא יש רצון ויש רצון. יש אדם שהוא כל כך משתוקק, כל כך חסר לו הדבר שהוא רוצה אותו, עד כדי כך שהוא בוכה. כל כך משתוקק, כמו תינוק, שנותנים לו סוכריה ומונים מהם את הסוכריה, אז הוא בוכה. הצורך הזה ללמוד תורה היה אצלו כל כך חזק. למרות שנתוני הפתיחה שלו, היכולות שלו, ואולי הוא היה כלומניק, שום דבר. אבל הוא רצה באמת, הוא בכה והוא רצה. אז בא רבן יוחנן בן זכאי, אומר לו, מה אתה יודע? קריאת שמע אתה יודע? לא. ברכת המזון אתה יודע? לא. מה אתה כן יודע? לא יודע שום דבר. אז אמר, אתה יודע מה? אני אלמד אותך. התחיל ללמד אותו קריאת שמע. חזר שבוע ימים, היה חוזר שמע ישראל, שמע ישראל, את נקלט לו. אז לא דבר, כל דבר. והוא היה בוכה כל הזמן. אני משתוקק ללמוד תורה. למרות שהוא לכאורה היה מנוע מללמוד תורה, אבל ההשתוקקות שלו, הרצון שלו היה כל כך חזק, בסוף הוא נהפך לרבי אליעזר בן אורקנוס, בור סוד שאינו מאבד טיפה, אחד מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות. אחר כך, אבא שלו, המדרש אומר שאבא שלו פגש אותו, הוא אומר, מה, זה הבן שלי? לא יכול להיות. לא יכול להיות, כזה חכם, כזה גדול, כן. זה מה שהרב בא ללמד אותנו. אם יש לך רצון, אל תזלזל בו. גם כשאתה מנוע להשיג את מה שאתה רוצה להשיג, אבל אם הרצון שלך הוא רצון אמיתי, ואתה משתדל ואתה מתאמץ, אלוקים יעזור לך. גם, אמר תשובה לתקן, גם לתקן את הדברים, שבמבט הראשון הם נראים כמשימה בלתי אפשרית, מבט השני והשלישי והרביעי יראו כמשימה אפשרית. זה מזכיר לי גם בחור, הסיפור הזה של רבי עזר בן הורקנוס, הזכרתי בסיפור שהיה כאן במכון מאיר גן, בחור שכחן, שהוא היה קיבוצניק בקיבוץ בגליל, וכשהוא חזר מהצבא, אז אמרו לו, הוא אמר, אני רוצה ללמוד. הוא, איך אומרים, היה מתחזק ביהדות, הוא רוצה ללמוד. אז אמרו לו, לא, אתה תשמע, אין לנו, אתה צריך לעבוד בבננות. למה בבננות? הוא היה בחור, אמנם לא גבוה, אבל היה מאוד מוצק. מוצק מאוד. הוא היה מתאים לאשכולות. האשכולות של הבננות, אני לא יודע מישהו פעם מרים אשכול בננות. צריך שם הבחורים מוצקים. והוא בא ואומר לחברים, אני רוצה ללמוד. אומרים לו, אתה תלך לבננות. הוא ראה שאין עם מי לדבר, מה הוא עשה? ברח, לאן הוא ברח? למכון מי? עבריז, כמו בעצם, החבר'ה אומרים עבריז, כן. עבריז, למכון מי, בא למכון מי. בא למכון מי, היה לו מאוד קשה. יום אחד אני פוגש אותו בניין הישן, ממש עומד ומשנן משניות, כל הזמן, הוא למד משניות בעל פה, היה לומד אותם בעל פה. והיה מזיע, ממש מזיע. עמל עד כדי הזהה, לומד ולומד ולומד. מה אתה חושב אם יצא מהסוף מהבחוץ לכאן? רב גדול בישראל. ואיפה הוא היה, בקיבוץ, היה לו, כאילו, אתה לא מסוגל ללמוד שום דבר, אתה מתאים להיות סבל בננות. בסוף נעשה רב גדול בישראל. הכל על פי הרצון של האדם. אדם רוצה, בדרך שאדם רוצה, מוליכים אותו. אם אתה רוצה באמת, אתה יכול להגיע לאן שאתה רוצה. הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה אומר, מי שרוצה לזכות בכתר של תורה, רוצה, המילה הדגש הוא רוצה לזכות בכתר של תורה, יכול להגיע. אדם לא נולד עם התורה בכיס. כל אדם שרוצה לזכות בכתרה של תורה, מישהו כאן מעוניין לקבל כתרה של תורה? לא מעוניין, רוצה! רוצה באמת! זה יכול להגיד. זה הרעיון. לא לזלזל בשום רצון. אדרבה, הרצון זה החיים שלנו. פותח את ידיך ומשביע לכל חי. רצון, מישהו חי, יש לו רצון. אז ככה ש... זה הרב אומר, לא להתייאש משום דבר. אדרבה. אתה רוצה לתקן, אתה לרגע לא להפסיק, לא להתייאש מהרצון הזה. בסוף תהיה סייעתא דשמיא. בוא נקרא את זה עוד פעם. כשבאים לשוב בתשובה, צריכים לדעת שאין שום עניין בדבר. אפילו אותם 24 דברים מעכבים את התשובה, תכף כשמבקשים ובאים לשוב עליהם, שוב אינם מעכבים. ואין לבטל שום נטייה של תשובה. אפילו מחשבה, אפילו איזה ניצוץ קטן של תשובה, לא לבטל. יש לו ערך לכל דבר הכי קטן. אומרים, ויש ביטוי כזה, שהחיים זה כמו בקרב אגרוף של נקודות, יש נקודות. אני לא מבין בזה הרבה, אבל באגרוף, אתם יודעים, יש שני מצבים, של נצח. מצב של נוק אאוט, שאתה נותן איזה בנק לשני ואתה מפיל אותו. סליחה שאני אומר, השני זה יכול להיות היצר הרע או משהו כזה. אבל יש גם ניצחון בנקודות. עוד נקודה ועוד 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 נקודה. זה מה שהרב אומר כאן. לא לבטל שום נטייה, שום ניצוץ אפילו קטן, איזו מחשבה טובה, איזה רצון טוב, איזו מידה טובה. לא לבטל שום דבר. והכל חזי להצטרוף, והכל מצטרף לעניין שלם. לפעמים החיים זה כמו אותו משחק, שיש לך נקודות עם מספרים על הנייר, ואתה לוקח עיפרון ואתה מעביר בין נקודה לנקודה, נקודה לנקודה, מעביר, 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 בסוף מגיע לך תמונה יפה, פרצוף או איזה משהו יפה. זה החיים שלנו. זה לא שבפעם אחת הכל נגלה והכל נגלה, אלא אתה עובד על הפרטים, פרטי הפרטים היותר קטנים. לא לבטל שום דבר טוב קטן, וזה הכל מצטרף בסופו של דבר, ואדם זוכה לתשובה. ואין לבטל שום נטייה של תשובה, לא קטנה שבקטנות, מפני שפלותה, לומר שאין הרעיון הקטן ראוי לפי מידתו שהאדם משאר את עצמו. למשל, אני אתן דוגמה. הלכת ברחוב, ראית קליפת בננה על הרחוב. מה אתה עושה? מה אתה עושה? או ממשיך. נו. אבל אם החלטת באותו רגע, אני ארים את הקליפה שאחר לא יתחלק עליה, זה תשובה. זה מעשה קטן או גדול? זה נראה קטן, אבל זה ענק. עלית במדרגות כאן, לישיבה, וראית בדל סיגריה. יצא לכם לראות בדל סיגריה פעם? לא ראיתם כבדל סיגריה? לא יכול להיות. מה אתה אומר? מי שישן, יזרוק את זה. מה, אני צריך להרים לו מרגע שהוא ישן? אבל אם אתה אומר, לא, למרות שבעצם הוא צריך להרים את זה, אני אעשה את זה. דבר קטן כאילו, אבל דבר גדול. לא לבטל שום דבר קטן. וזה מאיר את הנשמה. הדברים הקטנים האלה שאדם עושה, הם נהפכים לדברים גדולים מאוד. לא לבטל, הכל מצטרף. כן? לא לבטל שום דבר. לא קטנה שבקטנות פני שפלותה, ולומר שאין הרעיון הקטן ראוי לפי מידתו. אני אדם כזה גדול, אני ארים בדל סיגריה? אני חשוב כל כך, אני זה? אז זה לא מתאים לי לעסוק להרים בדל סיגריה. לא, גם זה דבר גדול, למרות שאתה אדם גדול לכאורה. לפי מידתו שאדם משאר את עצמו, ואם אדם חושב את עצמו חשוב, הוא אומר, אני לא אעשה את זה. מישהו הולך עם כוס קפה, אופ, שופך את הקפה לאורך כל הדרך, לרצפה. מה עושים, אתם חושבים? זה שבא אחריו, מה הוא עושה? אם הוא אדם גדול בעל תשובה, מה הוא עושה? מנגב אחריו. מה הוא יכול להגיד? זה לא my business. זה לא העסק שלי. או במשפחה. אשתך אוכלת, שותה, הכל. שמה את הכלים בתוך הכיור. אתה בא מהעבודה עייף. מסתכל על הכלים. וואי. מי אכל כאן? מי אכל? אתה אכלת? אתה לא אכלת. מה אתה עושה? אם אתה בעל תשובה, מה אתה עושה? שוטף את הכלים. ומבסוט חלס. אני לא נהגתי מידה כנגד מידה. אני מעביר על מידותיי. זכית. דוגמה, אני אומר. למרות שאתה חושב שאתה בא לבית, שאתה הבא, וכולם צריכים לשרת אותך, וכולם לתת לך, וכל זה, אבל אתה נותן לאחרים. עשר לאחרים. זה נקרא בעל תשובה. ולא את הרעיון היותר גדול, לא לדחות. לפעמים אדם, יש לו רעיון גדול, למשל, הוא רוצה, נניח, להביא גאולה לעולם. שיהיה לכולם יהיה טוב. ברעיון גדול, מה אתם אומרים? אבל מה, ואני כזה קטן, מה אני אלך את כולם יהיה טוב? מה אני יכול לתרום על מה אני חושב בכלל? מה, אתה אסטרונאוט? איפה אתה חי? שלכולם יהיה טוב. יכול לקרות דבר כזה? יכול להיות. אתה אומר, זה ברעיון שאין לו אחיזה במציאות. אל תבטל אותו. אם אתה רוצה שלכולם יהיה טוב, למרות שזה רעיון כל כך גדול, כל כך מקיף, וכולם זה כל כולם. ואתה אומר, מה, זה, אני לא יכול לממש את זה, מה, זה בטל הרעיון הזה? הוא אומר, לא, אל תבטל. גם הרעיונות הגדולים ביותר, הם לא הולכים לאיבוד, לא צריך לבטל אותם. ולא את הרעיון היותר גדול, לומר שהוא גבוה יותר מערכו, זה לא מתאים לי דבר כזה גדול. אני לא אומר שאדם צריך להיות, איך אומרים, בעזיות או זה, לחשוב שהוא מי יודע מה. אבל יש לו מחשבות טובות. הוא רוצה לתקן, הוא רוצה לסדר את החברה, את הסביבה, את העולם. לא לבטל את הדבר הזה. זה דבר טוב, המחשבה הטובה. למרות שאתה לא יכול לממש אותה, לא יכול לבצע אותה. אבל אל תדחה אותה, אל תבטל אותה. כי הכל עולה ומצטרף ביחד. הדברים הקטנים והדברים הגדולים. כי הכל עולה ומצטרף ביחד לקומה שלמה. בעולם מלא של תשובה שהוא יקר, גדול וקדום מכל העולמות האחרים. אני רוצה להדגיש ביטוי כזה. שם מלא על עולם מלא. מה זה עולם מלא? יש עולם מלא. ויש עולם שהוא נקרא עולם חסר. מה זה עולם חסר? מה זה עולם מלא? יש באדם שלומד קצת אמונה, דברים כאלה, יודע שכבודו של הקדוש ברוך הוא מלא עולם. כבודו מלא עולם, יש פסוק כזה. כבודו מלא עולם. מלא כל הארץ, כבודו. מלא. הביטוי מלא. יש ביטוי בחכמים. סובב כל אלמה, וממלא כל עלמה, סובב את כל העולמות וממלא את כל מה זה המילוי הזה? מה זה עולם מלא? מה זה מושג עולם מלא? מלא זאת אומרת שאין מקום פנוי, הכל מלא. מה הוא מלא הכל? הכל מלא מכבודו של הקדוש ברוך הוא, או יותר נכון בלשון הפשוטה שלנו, מרצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא. רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מיני, הכל מלא, 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 מלא טוב, מלא טוב. כאילו אין וקום, אין חלל ריק מרצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא. מבחינתנו יש, כי אנחנו לפעמים נמצאים במציאות של עשר פנים, לא רואים, לא רואים את הטוב, כאילו. אתה אומר לך, הכל טוב, הכל לטובה, והכל טוב. אתה אומר, איפה זה? רוצה לראות את זה. אני רוצה לחוש את זה. נכון או לא? אתה לא רואה את זה. זה לא אומר שאם אתה לא רואה את הטוב, הטוב לא קיים. לכן אנחנו אומרים בהלל, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. המילה לעולם חסדו, אפשר להבין את זה עולם לנצח חסדו. אפשר להבין את זה לעולם, בעולם שאנחנו חיים, בעולם חסדו. כן, כל הזמן חסדו, גילוי חסדו, יש הבדל, חסדו קיים כל הזמן, רצונו הטוב קיים כל הזמן, אותו דבר התשובה היא קיימת כל הזמן. גילוי החסד, גילוי הטוב האלוקי, זה כבר תלוי בעיניים שלך. אם יש לך את העיניים של אברהם אבינו, איזה עין הייתה לו? עין טובה, היו לו עיניים טובות, הוא ראה את הטוב, הוא חיפש את הטוב, הוא עשה טוב. הוא היה כל כולו בעל מידות החסד, זה היה אברהם אבינו. אז הוא ראה בכל דבר, הוא ראה את הטוב. גם במה שנראה בעינינו כדבר לא טוב, אבל העין הפנימית של אברהם אבינו חיפשה את הטוב, לימדה זכות על כל דבר ודבר, כולל סדום ועמורה. הוא מחפש שם את הנקודה החיובית, ואת המגמה החיובית שקיימת בכל דבר ודבר. לא תמיד, אצל סדום הוא לא הצליח. היה רגע שהקדוש אמר, עד לכאן. והייתה הצדקה, זה גם טוב, להפוך את סדום ואמורה. גם זה לטובה. גם המהפכה שהייתה בסדום ואמורה, גם זה הדבר הוא לטובה בסופו של דבר. אז זה מה שאומר כאן הרב. הרב אומר, בעולם מלא של תשובה, אין לך דבר בעולם שהוא סתם כך. כל מה שקיים בעולם יש לו מגמה, יש לו שאיפה, יש לו כיוון. יש מלך ומלכותו בכל משלה מבחינה הזאת, שהוא שולט בכל ודוחף את הכל ומניע את הכל, את כל מה שקיים בעולם. וזה נקרא עולם מלא של תשובה. וכמו שחזל אומרים, תשובה קדמה לעולם. זאת אומרת, התשובה, מחשבת התשובה, הרצון שהעולם כולו, כל הזמן, יתוקן וישתכלל, תקן עולם במלכות שדי. כל זה קדם לעולם, קדם לבריאה, זה עומד ביסוד כל מה שאנחנו רואים כאן לנגד עינינו. וכמו שאומרים חכמים, הרצון הטוב עומד ביסוד הכל. כל הנראה, כל הנרגש, כל הדברים האלה, הרצון הטוב של אלוקים עומד ביסוד הכל. זה יסוד. דרך אגב, זה לא רק אצל היהודים, גם מילא אצל אפלטון ראיתי בכל המקומות, הוא גם היסוד, הרצון הטוב, הוא עומד, זה נקרא אידאה בלשון של היוונים. האידאה, האידאה היא עומדת ביסוד הנראה, ביסוד הדברים המוחשים, הדברים המורגשים, עומד העניין של האידאה, היסוד של האידאה. אז זה מה שהרב אומר. כן, קומה שלמה, הוא מצטרף ביחד, הדברים הקטנים והדברים הגדולים, לקומה שלמה ועולם מלא של תשובה, שהוא יקר, יקר משון מכובד, גדול וקדום, מכל העולמות האחרים, הולך ומתגלה על ידי התשובה. בעזרת השם, נברך אותנו שנזכה, אז לא לזלזל בשום דבר קטן, גם בדברים הקטנים ביותר, נצטרף אותם ביחד. זה כמו למה המשל דומה לקופה. קופת הקרן קיימת. כל פרוטה מתווספת. כל מעשה טוב, כל מחשבה טובה, הכל נצטרף בסוף לחשבון גדול. טוב, אנחנו בעזרת השם נמשיך את הנושא הזה גם בשיעור הבא.